יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, פרשת השבוע, פרשת בעלותך. פרשתנו, פרשת בעלותך, סמוכה לפרשת הנשיאים, שהיא חותמת את הפרשה הקודמת, פרשת נשוא. אומרים לנו חז"ל, שהמשמעות הוא שראה אהרון הכהן את חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו שלא הוא ולא השבט שלו היה עמהם בחנוכת המשכן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך הגדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. צריכים להבין מה מקום לחלישות הדעת של אהרון הכהן. הלא אהרון ידע שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו להביא קורבן כיתר הנשיאים. למה? משום שהקדוש ברוך הוא העלה אותו בדרגה מופלאה ועליונה עוד יותר מהם. הוא בחר בו לשרת לפניו במשכן לפני ולפנים. ולא זו בלבד, אלא אהרון הכהן בימי המילואים הקריב קורבנות רבים יותר מכל הנשיאים. אם כן, מדוע חש אהרון הכהן חיסרון, חלישות הדעת, שהוא לא נצטווה להקריב קורבן כיתר הנשיאים? ההסבר הוא, שלמה המלך אומר בספר קהלת, והנפש לא תמלא. מה זה אומר? נפשו של אדם שמחזר אחרי המצוות ומשתוקק למצוות אינו מתמלא מהם, אלא תמיד משתוקק יותר ויותר לעוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. כפי שרבותינו אומרים לנו במסכת ברכות, תלמידי חכמים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר בתהילים פ"ד, הלכו מחיל אל חיל. אומר רש"י, מישיבה לישיבה וממדרש למדרש, שכך הטביע הקדוש ברוך הוא בנפשו של האדם היהודי, שככל שהוא יחזר יותר אחרי התורה והמצוות, כך תגבר בו ההשתוקקות והרעבון להשיג עוד ועוד. אהרון הכהן לא חש תחושת קיפוח חלילה. אהרון הכהן שהבורא העיד עליו ששמח בגדולתו של אחיו משה, ככתוב ורעך ושמח בליבו. הוא לא קנה במשה רבינו שנבחר להיות מנהיג, הוא שמח בלב, אז ברור שלא קנה בנשיאים. אלא מה קרה פה? נפשו לא ידע מנוחה ושובע, הוא ביקש לעשות עוד ועוד נחת רוח לקדוש ברוך הוא. וכשהוא ראה שהנשיאים מקריבים קורבן והוא לא, חלשה דעתו מתוך אהבת המצוות. עד שהקדוש ברוך הוא הרגיע אותו ואמר לו, תנוח דעתך, שלך גדול משלהם. אותו דבר מאזינים יקרים אנחנו מוצאים במקום נוסף בפרשתנו. הפרשה בתורה מספרת לנו על אותם אנשים שבעת הקרבת קורבן הפסח היו תמאים לנפש אדם. הם התעסקו עם ארונו של יוסף, ולכן לא יכלו לעשות את הפסח. ובכל זאת לא היו מוכנים לוותר. הלכו למשה רבנו ואמרו לו כך, אנחנו תמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי אקריב קורבן הפסח? אף על פי שלפי ההלכה הם פטורים להקריב קורבן פסח. התורה פטרה אותם מלעשות קורבן פסח, כי הם היו טמאים, הם לא אשמים, אבל הם לא היו מוכנים לוותר. הם עשו, ביקשו, למה ניגרע? כי למה? נפשם הם היו צדיקים, השתוקקו לקיים את המצווה הזאת. רבותינו במדרש מעידים עליהם ואומרים, בלשון הזה, על המילה למה ניגרע, מגיד שהיו בני אדם כשירים וחרדים על המצוות. בגלל שהם היו כאלה חרדים על המצוות, לא היו מוכנים לוותר אפילו שלפי ההלכה הם פטורים. ואז הקדוש ברוך הוא ראה את ההשתוקקות, נתן להם הזדמנות שנייה של פסח שני. האדמו"ר הקדוש מבלץ, רב אהרון, זכותו יגן עלינו, שהיה גר בתל אביב, קרא פעם למשמש שלו והביע בקשה מיוחדת. להזמין גנן על מנת לפתח בחצר ביתו גינה שגדלו פה פירות וירקות. המשמש היה באלם, הרבי מבלץ, שידוע שהוא פרוש כלל מכל ענייני העולם הזה. אפילו בבית שלו, כותב הגבאי שלו בספר, בבית שלו לא ביקר אף פעם בחדרים הסמוכים לחדרו. חוץ מהחדר שהוא היה פה, לא ראה את הבית שלו. מסופר שם שפעם הוא סבל על העיניים, והביאו רופא עיניים לבדוק אותו. הרופא אומר לרבי, הרבי הסתכל למעלה כמו שמסתכלים על ציפור, פורח. ענה לו הרבי, מעולם לא ראיתי ציפור. מופשט מהעולם. הרבי מלבביץ', זכותו יגן עלינו, אמר עליו, על הרבי מבלץ, שהוא צורה בלי חומר, רוחני. והוא מבקש לעשות לו גינה. ברור שמיד סידרו את הגינה, כמו שביקש. עבר שנה, הרבי מבקש מהשמש שימצא עבורו גרפיקאי מוכשר, ואומר לו ככה, הרי עכשיו מתקרב שנת השמיטה, ואנחנו עומדים לקיים מצוות שמיטה, ולכן רציתי את הגינה, כדי שאני אוכל לקיים את המצווה הזאת, ועכשיו אני רוצה את הגרפיקאי, שיעשה שלט גדול שם בתל אביב, שלט מאיר עיניים, ויהיה כתוב עליו שנת שמיטה אפקר. כל אחד יכול לקחת. והרבי אמר לו, אמנם איננו מחויבים להכניס עצמנו לחיוב שנת השביעית, אך למה ניגרע? למה ייגרע חלקנו? אנחנו יכולים בארץ ישראל לקיים מצווה כזאת? לכן רציתי שיהיה לנו גינה, שגם אנחנו נוכל לקיים את מצוות השמיטה. אגב, היה סיפור עם הרבי, סיפור מופלא, מי שיודע, זכיתי לראות אותו, הרבי מבלץ הקדוש, היה מתפלל מאוד מאוד מאוחר. הוא אף פעם לא ישב במיטה, הוא ישב על הכרוסה שלו וככה נמנם, אני ראיתי את זה בבית שם. פעם אחת, בבוקר, פתח את העיניים כלפי מטה, והוא ראה איזה נייר, הרים את הנייר, שואל מה זה? אמרו לו, זה בול, בול של דואר, שזה שווה כמה ששווה. הרבי ביקש לברר מי מהשמשים איבד את הבול. ובא השמש שאיבד את הבול. הרבי נתן לו את הבול, ובאותו יום הרבי התפלל מיד בבוקר. מאיזה שמחה הוא התפלל, מה קרה? מהשמחה שהוא זכה לקיים את מצוות השבת אבידה, אז הוא כבר לא היה צריך את כל ההכנות. שינה והתפלל בבוקר מוקדם בשמחה. כך נפשו הקדושה היה קשורה למצוות. וכך אומר לנו הגמרא במסכת סוטה, דרש רב סמלאי, רב סמלאי דורש, מפני מה נתהווה משה להיכנס לארץ ישראל? וכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה הוא צריך. משה רבנו רוצה להיכנס לארץ ישראל, לאכול סברס, אני יודע מה, לאכול מהפריות שלו. אלא כך אמר משה רבנו, הרבה מצוות נצטוו ישראל לקיים רק בארץ ישראל, מצוות התלויות בארץ. לכן אני רוצה להיכנס לארץ ישראל, כדי שאני אזכה לקיים את המצוות האלה. מוריי ורבותיי, יקיריי, משה רבנו, איש האלוקים, שהיה בשמיים כמה פעמים 40 יום, 40 לילה, קיבל את התורה, חסר לו כמה מצוות האלה שתלויות בארץ. רואים מכאן מה זה להשתוקק, לעשות נחת רוח לשם בעוד מצווה ועוד מצווה. בפרשת ואתחנן מביאים חז"ל שמשה רבנו התפלל 515 תפילות להיכנס לארץ ישראל. למה? לקיים את המצוות התלויות בארץ. יש לנו מושג מה זה תפילה אחת של משה רבנו. במסכת ברכות מסופר על רבי עקיבא שנתפס בידי הרומאים הרשעים שהקיל קהילות ולימד תורה ברבים. רבי עקיבא היה זקן מופלג בן 120 שנה, והרומאים דנו אותו למיטה משונה לסרוק את בשרו במסרקת של ברזל. כאשר הוצא רבי עקיבא להריגה וסרקו את בשרו במסרקת של ברזל, היה בדיוק שעת קריאת שמע. רבי עקיבא סוגר את העיניים וקורא קריאת שמע במתינות ובכוונה. התלמידים שראו את זה התפעלו ושאלו אותו, רבנו, עד כדי כך, בזמן כזה שאדם נוזל מהבשר שלך איסורים נוראים, סורקים את הבשר ממסרקת של ברזל ואתה קורא קריאת שמע במתינות? אמר להם רבי עקיבא, זה הלשון, כל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא דבר זה לידי וקיימנה? כל ימי שקראתי קריאת שמע, ואמרתי, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו יתלו את נפשך בארבע מיטות בדין, הייתי מצטער, מתי אני אזכה לקיים את זה? ועכשיו שהגיע ויש לי את האפשרות לקיים את זה, אני לא אקיים את זה מתוך אהבה? צריך להבין, מדוע ולמה הצטער רבי עקיבא כל ימיו, מתי יבוא לידו לקיים את הפסוק הזה? לקדש את השם בפועל, בנטילת נפשו. הרי אדם אינו מחויב למסור נפשו על קידוש, על קידוש השם, אלא אם מכריחים אותו. מה ההסבר? כמו שדיברנו. נפשו, שאיפתו של רבי עקיבא למסור נפשו לשם, לא ידע גבולות. וציפה והצטער כל יום, מתי יגיע שאני אוכל לקיים את המצווה ונקדשתי בתוך בני ישראל. אותו דבר הגמרא מספרת לנו בברכות, שרב זיירא היה חולה, ובגלל המחלה הוא לא היה מסוגל ללמוד. מה עשה רב זיירא? הלך לבית המדרש, וישב בכניסה לבית המדרש, כדי שבשעה שיכנסו החכמים אל בית המדרש, או יצאו ממנו, הוא יוכל לקיים את המצווה, והדרת פני זקן. אז רב זיירא הגדול הזה חולה, עד כדי כך שלא יכול ללמוד, במסירות נפש יושב, לכל הפחות ללמוד אני לא יכול, אבל לקום בשביל החכמים אני יכול, כל פעם לקיים עוד פעם את המצווה והדרת פני זקן אני יכול, אני אעשה את זה. וכך אומר לנו דוד המלך בתהילים, כי איול תרוג על אפי, כי מים, כי נפשי תרוג אליך אלוקים. הוא מתאר כמו איל, שהיא יוצאת נפשה לאפי כמים, לשתות את המים, ככה הנפש שלו יוצאת אל אלוקים. צומו נפשי לאלוקים לקיל חוי, מתי יבוא ויראה פני אלוקים? דוד המלך אומר, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. צמה לך נפשי, קמה לך בשרים. מאזינים יקרים, למדנו פה על משה רבנו, על רבי עקיבא, על רב זירה, על הרבי מבלץ, על הצדיקים. אז יבוא אחד ויגיד, אוקיי, זה שייך, אני יודע עליהם, מה זה שייך לנו? בא הרמח"ל ומלמד אותנו שכל אחד מאיתנו יכול להגיע לשאיפה זו, איך? על ידי המעשים. אפילו שאתה לא בדרגה נפשית כזאת, כל סו נפשי, נחשף גם כל סו נפשי לשם. אבל אם אתה תעשה את המעשים יום יום מצוות, בפועל ממש, המעשים משפיעים על נפש האדם. וכך כתוב בספר החינוך, זה הלשון, דע כי האדם נפעל כפי פעולתו, וליבו וכל מחשבותיו תמיד אחרי מעשיו שהוא עוסק בהם, עם טוב, עם רע. אתה עוסק בטוב, אתה תימשך לטוב. תשמעו את הלשון, ואפילו רשע גמור בלבבו, אם יערה רוחו וישים משתדלותו ועסקו בתורה ובמצוות, מיד ינטה את הלב אל הטוב. למה? כי הרי הפעולות נמשכות הלבבות. אז צריכים לדעת, אז מה עלינו לעשות? פשוט לעשות. כך אומרת הגמרא במנחות, כל מי שיש לו מזוזה בביתרו, וציצית בבגדו, ותפילים בראשו, מובטח לו שלא יחטא. וככה אנחנו אומרים, רב חנניה בן עקשיא שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי כך הרבה להם תורה ומצוות. מה הכוונה? לזכות, לטהר אותך, לקרב אותך. אז מה השם עשה? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, הרבה להם תורה ומצוות. מהבוקר מודה אני לפניך, נטילת ידיים מודה אני לפניך, הכנה לתפילה, התפילה, אחר כך הברכות, אחר כך הלימוד, הצדקות, עוד פעם מנחה, ערבית, עוד פעם ברכת המזון, צדקה, חסד, הרבה להם תורה ומצוות. דרך המעשים מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו שמשה רבנו אומר לחותנו יתרו, והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא אשר יטיב השם עמנו ויטבנו לך. משה רבנו מבטיח ליתרו שהטוב שהשם יעשה עם עם ישראל יעשו איתו. ורש"י מביא שהטובה שהוא קיבל את המקום הכי טוב ביריחו, 500 אמה על 500 אמה, ושם 440 שנה מכניסתם לארץ ישראל על בניין הבית, נתנו את זה לבני יתרו. למה? למה מגיע ליתרו הדבר הזה? הכרת הטוב. משה רבנו מכיר טובה ליתרו בעבור תרחתו ועצתו. כהכרת הטוב אומר לו, הטוב שהשם ייטיב איתנו, ייטבנו לך. מידת הכרת הטוב זה יסוד ביהדות. אותו דבר אנחנו רואים אצל משה רבנו. שהשם אומר למשה רבנו, לך תנקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים. מה כתוב? וישלח אותה משה אלף למטה ואת פנחס בן אלעזר הכהן. אומר הילקוט שמואני. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נקום בעצמך, והוא שולח אחרים? למה הוא לא הולך בעצמו? אלא כיוון שמשה רבינו גדל במדיין, אמר משה, איני יכול לפגוע במי שעשה לי טובה. שמעתם? הכרת הטוב. יותר מזה, מאזינים יקרים, תשמעו פה דבר מבהיל. התורה מצווה לנו, לא תתאהב מצרי, כי גר היית בארצו. מסביר רש"י, אף על פי שזרקו את בנינו ליאור, בכל זאת, היות שהיו לכם לחסניה בשעת המצוקה והרב, הרי יעקב אבינו הגיע עם הילדים בזמן הרב למצרים, מצרים היה להם לחסניה בזמן הקושי, לכן עליכם להכיר להם טובה על כך. זאת אומרת, מדברים פה על מצרים שזרקו את הילדים ליאור, עבודת פרך, כל הצרות, לא משנה. לא תתאהב מצרי כי תזכור, תכניס בלבך, בכל זאת עשה לך טוב. מכאן אנחנו לומדים שעלינו להסתכל על הדברים הטובים שעשו איתנו ולא על הרעים. אותו דבר אנחנו רואים אצל משה רבנו, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה לך ואשלחך אל פרעה. השם אומר למשה, תלך להוציא את עם ישראל ממצרים. מה אומר משה לשם? אני חייב ללכת לבקש רשות מיתרו חותני. למה? כי יתרו קיבל אותי לביתו בזמן שברחתי מהמצרי שרצה להרוג אותי. והפותח פתח לחברו את נפשו הוא חייב לו. זה לשון חזר. הוא פתח לך פתח את נפשו הוא חייב לו. אז אפילו הקדוש ברוך הוא אומר לו לך, אומר לו אני צריך לקבל רשות מיתרו כי הוא פתח לי את הבית. אנחנו רואים את זה בעשרת הדיברות. קדוש ברוך הוא אומר לנו כבד את אביך ואת אמך. כתוב בספר החינוך במצווה למד ג' משורשי המצווה שראוי לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה. ולא יהיה כפוי טובה, שהיא מידה רעה ומאוסה לפני האלוקים ואנשים. וישים אל ליבו, כי האבא והאמא הם סיבת היותו בעולם, ולכן אתה צריך להכיר להם טובה. חז"ל מלמדים אותנו במדרש, שהכוח הגדול שהיה לאליהו הנביא ולאלישע הנביא לחיות מתים היה בזכות הכרת הטוב. כפי שמסובר במלאכים א', שבזמן שמת בנה של האלמנה, שאליהו הנביא התאכסן אצלה, התפלל אליהו הנביא לשם ואומר ככה, אגם על האלמנה אשר אני מתגורר אצלה, הראית להמית את בנה? אני חייב לה, הכרת הטוב. ומיד כתוב, וישמע השם בקול אליהו, ותשוב נפש הילד. תחיית המתים מזכות הכרת הטוב. אותו דבר אצל אלישע הנביא במלאכים ב', שבזכות הכרת הטוב לשונמית, שהיא סדרה לו חדר, מיטה, כיסא, שולחן ומנורה, חש חובה להכיר לטובה ולגמול החסד. אלישע הנביא פונה אליה לשונמית ואומר לה, היש לדבר לך לפני המלך? יש לך משהו לבקש מהמלך? אומרים חז"ל שזה היה בראש השנה, ושאל אותה, האם יש לה בקשה שהוא יבקש עבורה ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ואז נודע לו שאין לה בן, אז הוא התפלל שיהיה לה בן. ואחר כך שהוא שמע שהילד מת, אלישע הנביא הלך להחיות את הילד. באיזה זכות הוא ביקש מהשם להחיות את הילד? בזכות הכרת הטוב שנתנה לו אכסניה אצלה. וכך מסברים לנו חז"ל, כאשר הגיעה מלכת שבא אל ארמונו של שלמה המלך, כתוב, ותראה מלכת שבא את חוכמת שלמה, ומחל שולחנו ומושב עבדיו, ולא היה בה עוד רוח, היא יצאה מהכלים ההתפעלות ממה שהיא ראתה. מה היה ההתפעלות שלה כל כך? היא ראתה שליד שלמה המלך, שהיה מלך העולם, מי יכול לתאר את הפאר ואת הדר ואת הכבוד? יושב שם אדם פשוט עם כובע טמבל, יושב שם כמה כפריים כאלה. היא שואלת, מי זה שיושב כך ליד המלך? ענה לו שלמה המלך, זה בני ברזילי הגלעדי. הם יושבים לידי. למה? כי כך צוויתי מאבי דוד המלך. דוד המלך בצוואה לשלמה המלך אומר לו, ולבני ברזילי הגלעדי, תעשה חסד והיו מאוכלי שולחנך. תדאג שהם ישבו לידך בשולחן. למה? מה עשה הכפרי הזה, ברזילי הגלעדי? כי הוא קירב את דוד המלך בזמן שהוא היה בצרה, שהוא ברח מאבשלום בנו. לומדים מכאן מה זה הכרת הטוב. מאזינים יקרים, כמה אנחנו חייבים להכיר טובה לאישה שלנו, שמסורה לבעל, מסורה לילדים, לבית. הגמרא מספרת במסכת יבמות סמך ג' על רבי חייא, שאשתו הייתה מצערת אותו. ובכל זאת, כשהלך לשוק וראה דבר טוב, קנה לאשתו. כל פעם שהוא ראה דבר יפה וטוב, קנה מתנה לאשתו. שאל אותו רב, הרי היא מצערת אותך, אז למה אתה קונה לה? ענה רב חייא, דיינו מספיק בשבילי שמגדלת את הילדים שלי והיא מצילה אותי מהחטא. ובשביל זה לבד מגיע לה את הכרת הטוב לתת לה את הכל. קל וחומר לנשים המסורות בלב ונפש יומם ולילה, לבית, לבעל, לילדים, שמגיע להם הכרת הטוב. ואת זה אנחנו רואים אצל רבי עקיבא. רבי עקיבא חזר עם 24,000 תלמידים. יכולים לתאר מה היה שם. הגיעה אשתו לקבל את פניו. מה אומר רבי עקיבא לכל הצדיקים, 24,000 תלמידים? שלי ושלכם שלי. כלומר, כל מה שאני זכיתי לגדול בתורה, וכל מה שאתם למדתם ממני תורה, הכל בזכותה. הכיר לה טובה ששלחה אותו ללמוד תורה. שמעתי פעם מאבא שלי, זכר צדיק לברכה, דבר מביל שצריך ללמד אותנו. רואים אצל יוסף הצדיק, שידע שהכוחה הגדולה ביותר שתוכל אשת פוטיפר להוכיח שהיא צודקת, על ידי שהיא מחזיקה בבגד שלו. נשאלת השאלה, מדוע להוציא יוסף בכוח את הבגד ממנה? מי שלומד את המדרשים על הגבורה של בני יעקב של השבטים, מי יכול לתאר? אז היה בעיה בשבילה להוציא לה מיד את הבגד ולברוח? ההסבר הוא, יוסף הצדיק היה לו הכרת הטוב לבית הזה, כי בבית שלה הוא מצא מקום מנוחה ופרנסה אחרי הסבל הנורא שזרקו אותו לבור, מכרו אותו לעבד, וכאן בבית הזה הוא התקבל באהבה, ולכן לא היה מסוגל להפעיל כוח נגדה, אף על פי שהוא היה מודע לתוצאות הקשות שעלולות להיות מהשרת הבגד אצלה. אבל הכרת הטוב הוא לפני הכל. היה מוכן לסבול סבל נורא, כפי שרואים שזרקו אותו בבית סוהר, הכל, העיקר, הכרת הטוב. לכן, מאזינים יקרים, נלמד מכל מה שלמדנו, ומכל מה שראינו אצל גדולי ישראל, ואני גם זכיתי לראות אצל הבבא סאלי, הרבי מיללו, ועוד צדיקים, אפילו שהרגישו לא טוב, או שלא היה להם שום אפשרות לעזור באותו זמן הגיע מישהו שפעם עזר להם, הכרת הטוב היה לפני הכל. נלמד מהם להכיר טובה. מישהו עזר לך פעם, תכיר לו טובה. ובזכות הכרת הטוב, נזכה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את כל הברכות הכתובות בתורתנו הקדושה, ונזכה לגאולה השלימה. שבת שלום ומבורך.